כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, לאחר זיהום האוויר הכבד ששרר במשך היום בכל רחבי הארץ, הגשם והסערה כבר כאן. בצפון רמת הגולן ובצפת יורד שלג, גשם יורד מגבול הצפון ועד באר שבע. בשל הרוחות הזאת קרסו היום עצים, עמודי חשמל, רמזורים וכלי רכב רבים נפגעו. המערכת הגשומה צפויה להביא לעליית מפלס הכנרת בכחצי מטר. ארגון V15 יוכל להמשיך לפעול לפי שעה במטרה להחליף את השלטון בישראל. לאחר שמבקר המדינה הודיע כי יבחן את מקורות המימון של הארגון רק בתום מערכת הבחירות, דחה היום היועץ המשפטי את עתירת הליכוד בנושא, וטען כי איננה נמצאת בסמכותה של ועדת הבחירות המרכזית. אלי ישי יגיע ערב לכנס בחירות באלעד ומעורר את השסליקים המקומיים. סגן ראש העיר קריספל מזמין אותו לאימות. גורמים בשס באלעד מנסים למנוע ערב הפגנה של צעירים נגד אלי ישי, בטענה כי ההתייחסות לישי רק תורמת לו. היועץ המשפטי לממשלה הגיש את עמדתו בעניין הבקשה לפסול את ברוך מרזל מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-20. הוא אומר כי אין תשתית ראייתית מספקת כדי לפסול אותו. יש עתיד הודיע כי תצטרף למהלך לפסילת חברת הכנסת זועבי בוועדת הבחירות. מרזל הגיב היום ואמר כי ויינשטיין נפל ברשת של השמאל. ואלה הקמפיינים ביהדות התורה יחסית ארוכים לקראת הקמפיין שיוביל את המפלגה לקראת הבחירות. בשס, חזק אל רבניה, חזק אל בוחריה. השקה של ג'ינגל בחירות פיוטי בכיכובו של הפייטן ציוני חזקל. המחנה הציוני עובר לקמפיין שלילי. רק פרייר מצביע נתניהו, אלו הכרזות החדשות של המפלגה, אחרי משבר בתוך הקמפיין ובמטה ההסברה של המחנה הציוני. מנסים לצאת משם בדרך הזו. אלו פחות או יותר הדברים הקשורים לבחירות, ואנחנו גם נעסוק בסוגיית הטרור בירושלים בעקבות שורה של אירועים ביממה האחרונה. מחבלים יידו אבנים על רכבים בוואדי ג'וז, יידו בקבוקי תבערה וזיקוקים על גן ילדים במעלה הזיתים. גם רכבו של הרבי מקוז'ניץ הותקף באבנים בוואדי ג'וז, ברוך השם לא היו נפגעים בכל האירועים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, הערב בעריכה ובהפקה אשר גרייבר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המהדורה המרכזית הערב הזה נעסוק כמובן בהרבה עניינים שקשורים לבחירות, עד כמה שיש עניינים כאלה, אבל יש בהחלט. בין היתר נעסוק גם במזג האוויר, גם בסוגיות ביטחוניות, אבל אנחנו פותחים הערב עם חבר הכנסת הרב מאיר פרוש. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת הבחירות, המפלגות השונות אומרות לפחות לאן פניהן מועדות אחרי הבחירות. אתם הצהרתם שאתם לא פוסלים ישיבה גם עם הרצוג, גם עם נתניהו. אתה בעד ממשלת אחדות?
קודם כל, כשאתה אומר לי, אתם הצעתם שאתם לא, אין לכם בעיה עם הרצוג ואין לכם בעיה עם נתניהו, אז ממני ודאי שלא נשמע דבר כזה. בוודאי שלא קיימנו דיון על כך. אני יכול רק לומר כן, שהממשלה האחרונה בראשות נתניהו עשתה את הדברים הכי גרועים ליהדות החרדית. כדי לתקן, אנחנו חייבים אנשים בקואליציה שירצו לתקן. אני אומר שבעבר גדולי ישראל אמרו להצביע לנתניהו, מכיוון שמפלגתו קרובה יותר למסורת ישראל. בהערכה שלי, אני אומר, עם חברי הליכוד יותר קל לתקן את הממשלה של נתניהו הרסה.
אבל גם ממך אני לא שומע פסילה של הרצוג.
אני חושב שהרצוג בכלל לא רלוונטי להרכיב ממשלה. סליחה שאני אומר את זה. לא באופן אישי, אני לא פוגע בו. הוא לא רלוונטי. מי ממליץ עבורו? גם הערבים לא ממליץ עבורו. מה שזה נשאר זה הוא, ויש עתיד, ועל מרץ יש סכנה אם היא תעבור. אז הרצוג זה לא רלוונטי לעניין. סתם כדי לשאול שאלות לפני בחירות על דברים שיקרה אחרי בחירות, אני שוב אומר לכל אחד. אני אומר לכל אחד, אני מתפקידי עכשיו לדאוג שליהדות התורה יהיה משהו יותר כוח, משהו יותר אנשים יצביעו ליהדות התורה. זה הנושא שלי. מעלים כל מיני שאלות, אז אני אומר, אנחנו תלויים בגדולי ישראל, ואם אתה שואל אותי מה גדולי ישראל, אני אומר, אני מעריך, שאתו אני אמרתי זה כבר, שכאשר מישהו רמז על העניין של הרצוג, אמרתי, אני מכיר את העמדות המדיניות של חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, הם רחוקים מהקו המדיני של הרצוג, והם צריכים להכריע. אם אני צריך לראות מה הם הכריעו בעבר, הם אמרו להצביע עבור המפלגה שקרובה יותר למסורת ישראל, שזה היה נתניהו. והדברים הם ברורים.
שמעת מה אמר אתמול הרב גפני באשר להמלצה שלו לנשיא המדינה?
הרב גפני דיבר דברים באופן כללים, ואני לא יכול לדבר בשם דגל התורה. כשתואל אותי שוב, אז אני אומר לך, אני מכיר את זה. אמרתי את זה פעם בהקשר לאמירה אחרת של הרב גפני, בעניין של הרצוג. אני אומר, אני מכיר את העמדות המדיניות של חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. הם רחוקים כרחוק מזרח ומערב למה שהמשנה המדינית שלה.
בוא נדבר ברשותך על יאיר לפיד. האם זה נכון עכשיו, ערב בחירות, להשתמש בשם הזה ובגזרות של לפיד? מצד אחד לציבור החרדי זה אולי עובד טוב, מזכירים לכולם את הגזרות. מצד שני, ללפיד זה מאוד עוזר, זה מביא לו עוד מנדטים. הנה, החרדים תוקפים אותו. איך אתם מתנהלים בסוגיה הזו?
כמו שאתה עוקב אחרי מה שקורה במפלגות החרדיות, אני מתאר לעצמי שאתה עוקב גם מה שאחרים עושים. אנחנו יודעים שלפיד מנסה בכל דרך אפשרית להוריד את המטר בינו לבין החרדים. הוא מספר לכולם שהוא לא מתכוון לחרדים, הוא אומר הוא יישב עם החרדים, הוא לא עשה את זה בקדנציה הקודמת בשנתיים האחרונות, הוא גם שלח את אחת מהחברות כנסת שלו לעשות הפרש ההתחלה, הוא מנסה לעשות כל מיני גימיקים שכביכול הוא טוב עם החרדים, הוא לא הולך לשסות את עם ישראל בשנאה לחרדים, כי אם אנחנו היינו צריכים להעביר מסר בשנתיים האחרונות, אחד המסרים שעברנו שלפיד הוא זה שגרם לשנאה הזו, הוא זה שעשה והוא בעצם דחף את נתניהו, ונתניהו נהפך להיות גרורה שלו, והוא לקח את בנט שהסכים לעשות את כל המעללים נגד הציבור החרדי, עם ליברמן ביחד. ולכן אני אומר גם שצריכים יהדות התורה חזקה, כדי שנתניהו, כאשר הוא מרכיב ממשלה, שהוא לא יהיה גרורה של מישהו אחר שלא חשוב לו הציבור החרדי. אז אני לא חשש ממה שלפיד יעשה כאילו נגד הציבור החרדי, כי הוא מחפש להוריד את הפרופיל, את הכאילו שהוא נגד החרדים. ואני צריך להזכיר, כן, צריך להזכיר, ואיך אני מזכיר את זה? כשאני אומר לפיד פגע בציבור החרדי, יהדות התורה נתפסת ככזו שהיא מייצגת את הציבור החרדי. יותר מכל קבוצה אחרת חרדית. אני לא אומר חלילה, אנשי ש"ס הם חרדים ויראים לדבר השם כמונו. אבל הם גם לא מבקשים להצטייר כמייצגים של הציבור החרדי. הם רוצים להצטייר כמייצגים של
השקופים.
של הציבור הכללי. ולכן כאשר מישהו רוצה, לתת תשובה למה שלפיד עשה במשך שנתיים, הוא מצביע יהדות התורה, כדי להוכיח שהכוח שהחרדי עולה.
אוקיי. דיברנו בעבר על המפלגה של אלישע, הבאת כאן בשידור חשש על כך שיש סיכוי שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, וחבל שהרבה מאוד קולות ילכו לאבדון, אבל עם החבירה שלו, עם ברוך מרזל, נראה שהוא כן עובר את אחוז החסימה, האם עכשיו אתה יותר רגוע באשר למפלגה הזו?
אם אני מסתכל על הסקרים בעשרים האחרונים, אז הוא עובר את אחוז החסימה, אם כי אני מציין שיש, נדמה לי שזה ברשת ב' או מישהו אחד הסקרים שהוא לא עבר, ואני אומר, עדיין צריך לבחון את הנושא, עדיין צריך לבחון, מכיוון שבסופו של דבר, כשהליכוד בחר את הרשימה שלו, הוא היה עם הרבה מנדטים, מפלגת העבודה בחרת הרשימה, היה עם הרבה מנדטים, אחר כך זה יורד, אז הדבר הזה צריך לבדוק ולעקוב אחריו, בכל מקרה, אני צריך למכור, אני שלחו אותי ליריד ואני מוכר את היעלומים של יהדות התורה. אני אומר, מי שרוצה לתת תשובה לשנאה נגד החרדים, זה יהדות התורה גדולה וחזקה יותר.
רב פרוש, כאשר אנחנו מדברים על אלי ישי ועל האפשרות שאולי הוא באמת עובר את אחוז החסימה, זה מרגיע הרבה מאוד חבדניקים שישבו על הגדר ותכננו גם להצביע יהדות התורה, אגב רבים מהם, אבל עכשיו עם ברוך מרזל ועוצמה לישראל וכן עוברים את אחוז החסימה, זה נותן איזשהו סחף בחבד לכיוון המפלגה הזו. אני מדבר לפחות על תחושות ועל אנשים שמדברים בשטח. הבחירות עדיין לא כאן. השאלה היא, האם אתם עושים משהו בעניין הזה?
תראה, אני אמנם מקורב מאוד לחבד, אבל אני עדיין לא זכיתי לקבל את התואר כדובר של תנועת חבד. וזו תנועה אדירה, גדולה. אין מתחרים בכלל לפעילות שלה. חב"ד מורכבת מפסיפס גדול מאוד של דעות. ואני אומר לך שכאשר אני מדבר עם חסדי חב"ד, ואני גם אסביר להם את הנושא המדיני בתפיסה שלי על המושג הזה שאין את החשש, כי לדעתי הרצוג לא מרכיב ממשלה, הם גם יודעים מה זה אגודת ישראל. מה זה אגודת ישראל? אני הרי יודעים גם ממה מורכבת מועצת גדולי התורה ואיך הדברים האלו נידונים שם, אז אני לא חושב שאין ליהדות התורה, לגימל, מה לחפש בחב"ד, אבל אנחנו חודש לפני בחירות, הם בוודאי רוצים להיות רגועים, הם רוצים לדעת שיש שמירה על ארץ ישראל, אבל גם חשוב להם עוד, אני אומר לך, חשוב לחב"ד, כי בעצם מי שהיה בהפגנה הגדולה לפני שנה, בחודש אדר בירושלים, השתתפו בהם תלמידי ישיבות של חב"ד, ו... ראשי המשפחות של חב"ד, כל מי שהוא נקרא חרדי, כל מי שבעצם שולח את הילדים שלו לישיבות, הוא מפחד מהגיוס, או שהוא כואב לו על הגיור, כואב לו על הגיור שהוא נשחק בעצם למה שקרה.
בסדר, בסוגיות הללו גם אלי ישי נותן להם תשובות שדי מרגיעות אותם, זה לא...
תן לי למכור את הסחורה שלי, ויהדות התורה היא זו שעומדת בחוד החנית במאבקים, בנושאים שרוצים לפגוע בדת. למה? אני רק ראינו את זה גם בשעס, ואני לא יודע בדיוק אם אלי ישי יהיה שונה מארי דרב בעניינים האלו, או משעס. אלי ישי או ארי דרב, ארי דרב ואלי ישי, הם רוצים להתאפס כרשימה ליברלית, פתוחה, לכולם, מחפשים גם את המסורתיים. יהדות התורה היא זו שעומדת בחוד החנית, ואם פוגעים בדת, אם פוגעים בנושאים של האפשרות שהציבור החרדי יוכל לחיות פה כקהילה, לפי אורח החיים החרדי, יהדות התורה היא זו שמייצגת את זה. ויהדות התורה, כשהיא תגדל, היא תיתן את התשובה לכל מי שרצה לפגוע בציבור החרדי.
אז בואו נמכור את הסחורה שעליה אתה מדבר, וזה מביא אותנו לקמפיין של יהדות התורה. לא ברור אם הוא יצא לדרך או לא, לפחות מה שאנחנו רואים, כל מיני כרזות, בחירה לדורות או בחייה לדורות, אמירות מהסוג הזה, מה שהיה הוא שיהיה, אין פה איזה מסר חדש. יהדות התורה ממשיכה, עם המיתוג המסורתי הישן שאומר אנחנו מפלגה חרדית ואנחנו חרדים לדורות הבאים, לא מתחדשים עם השנים, אה?
תראה, עם ישראל, לא, החידוש שלו שהוא לא יתחדש. זה החידוש של עם ישראל. כל העמים משנים צורות, משנים לבוש, משנים לשון.
אנחנו מדברים על בחירות.
עם ישראל זה האורגינל, מה שהיה בהר סיני. אני אצפה לך עוד משהו. היחידים שממשיכים עם אותו, שהם יהדות התורה, מהכנסת השנייה, ג' הולכת עם המילה יהדות התורה, אנחנו לא, זאת התורה, לא תהי מוחלפת. למה העם היהודי בכלל מחזיק מעמד? כי יש לו את הגרעין הקשה של אותו ציבור ששומר על המסורת. אנחנו לא משנים, אי אפשר לשנות את התורה. לכן גם אנחנו אומרים, אנחנו מושכים אלינו את האש, את המאבק מול אלה שרוצים לקעקע ולעקור יסודות מהתורה, זה יהדות התורה עושה. אחרים... גם חרדים, אנחנו אומרים להם שצריך לעשות את הפעולה הזו או פעולה אחרת, הם עושים את זה, ודאי, הם יהודים חרדים, אבל הם בוודאי לא רוצים להתאפס, להיראות כלפי כל הציבור במדינת ישראל, כאלה המובילים את המאבקים בשאלות החרדיות.
אוקיי, מילה אחת על פעילות חברי הכנסת שלכם בתקופה הזו של ערב בחירות, כבר עשיתם סוג של חלוקת עבודה, אתה יודע לספר לנו על פעילות המטה, מה קורה שם?
את השאלה הזו אנחנו נשאלים כל ערב בחירות, ובכל ערב בחירות שואלים אותנו את השאלה הזו, ואז שואלים שהיינו במטה ולא מצאנו את האנשים. אני קודם כל לא יכול לומר מה האחרים עושים, אבל אתה שואל את זה, האם אני מתחוצץ ברחבי הארץ לנושא הבחירות? כן וכן, ואני בטוח שהדברים האלו גם יקבלו משמעות אחרי ספירת הקולות. זה מה שצריך לעשות, צריך לקוות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שאנחנו נצליח.
אכן, אני מודה לך מאוד על הדברים, הרב ומאיר פורוש, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו לאלעד, הרב צוריאל קריספל, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב וברך.
סגן ראש העיר באלעד מטעם ש"ס, אלי ישי, יושב ראש מפלגת יחד, מגיע ערב לכנס בחירות. למה זה מוציא אתכם משלוותכם, ככה זה נראה?
איפה ראית שאנחנו יוצאים משלוותנו? ממש רגועים, הכל בסדר, ברוך השם גשמי ברכה, הכל נפלא.
לא הקלטת איזה משהו והפצת לאנשים, בוא להייתי לאימות, באת למכור לנו תותים.
למכור תותים זה טוב, מה? זה פרי העונה, זה לא טוב, מה קרה? אז אם אתה מדבר על התותים, אז בוא נדבר על העיקר מה קרה היום. אני בבוקר קיבלתי טלפון מכתבים, האם אני מנסה לחבל, או מה יש לי להגיב על זה שאני מנסה לחבל בכנס של אלי ישי, דבר שלא היה ולא נברא, לא רק שלא היה ולא נברא, חוברתי הבוקר לכמה קבוצות של אנשי שס שדרשו אולי לעשות הפגנות, אולי להטריע, אולי לשים מוזיקה, ואמרתי להם חס שלום בשום פני ואופן, לא לתת לו תשומת לב ולא כלום, שהביא את ה-20-30 אנשים שהוא רוצה, ושבת שלום הוא מחפש את המומנטום הזה שאולי שאילו מה להגיד מחר בוקר לאורך כל היום, הפריעו לי, עשו לי, שתו לי בחולי, ולא ניתן לו את התענוג הזה. וממש בניגוד למה שהיה. מאוחר יותר ראיתי שהוא שלח סרטון להגיד שבניגוד למה שאמרו, הכנס שלו לא בוטל והוא מזמין את האנשים לבוא. אז אמרתי לו, אם אתה כבר מגיע אליי, אולי תזמין אותי לבוא ולהתאמן איתך עם שאלות מאוד קשות שיש לי ולתושבי אלעד לשאול אותך.
מה ההבדל בין להתאמת איתו?
להתאמן בכבוד ודרך ארץ, כמו שצריך, בצורה מכובדת, לחס וחלילה, לא מיני ולא מקצתה, לא בחס, ולא בצורה הכי רגועה שוכל להיות.
אם אתה תדבר על הקהל הפוטנציאלי שנמצא באלעד, שצפוי להצביע על אלי ישי, נדבר על זה מיד, אתה מכיר היטב את הספרדים, ולא רק ספרדים, אנשים שמתגוררים שם, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה היית אומר לו אם היית מתעמת איתו?
הייתי שמח שזה היה קורה בשידור, אם היה עלה פה, והיינו באמת שואלים אחת השני שאלות, ואולי נתן גם תשובות. אבל האמת חייבת לאמר, אלעד זו הייתה אחת הערים היפות ביותר בארץ, שהגיעה לאן שהגיעה היום, לא הייתי רוצה לדבר במילים קשות, אבל העיר הזאת לא מה שהייתה פעם, ואת הכל אני זוקף לזכותו ולחובתו של אלי, שמשך כל שנות כולתו כשר במדינת ישראל, בכל התפקידים שהוא היה, לא טרח לדאוג לעיר הזאת, אפילו ולו באצבע הקטנה, ולא רק שלא דאג, אלא דאג בכל ישיבת שרנו, לומר לכל השרים, לא לעזור לאלעד, כי צורי אל איש של אריה נמצא באלעד, וצורי אל היה כזה גרוע, הביא לפה את צביק הכהן, ולאחר מכן זרק את צביק הכהן, ואחרי זה הביא את עידן, הסכם קואליציוני כזה מכוער של עיר שורבה שרדים, 8 מתוכם נציגים אשכנזים ו4 שרדים, ובכל שנות כונתו דרך אולי כמה וכמה פעמים בעיר אלעד, מה שאריה עשה בשנה האחרונה לפחות 17 פעם, שהבעיר במעורב בכל פיפס וכל מה שקורה פה, ואכפת לו מכל תלונה ומכל פונה, אני מקבל SMS, אם הוא מפעיל אותנו, הוא מתזז אותנו כמו שצריך. לכן השאלה, אם היא שאלת היום, מה אתה בא לעשות, ומה אתה בא למכור לתושבי אלעד היום, אחרי כל כך הרבה שנים שלא ספרת את העיר הזאת.
מצד שני, אתה לא הצלחת להיבחר לראשות עיריית אלעד, על ידי הספרדים.
אני נבחרתי, סליחה, נבחרתי בבחירות, הייתי 5 שנים ממונה, ו5 שנים נבחר, ואחרי שאין לי אישה, הלך לרב עובדיה ואמר לו שצוריאל קריספל החליט לעזוב, וצריך להביא מועמד מוסכם.
בבחירות האחרונות יש באלעד רוב ציבור סרדי.
נכון, זה גם בעזרת
מועדים של אלי ישי,
נכון, נשים איתך, הפער היה 230 קולות, ובעזרתו של המטה של אלי ישי שפעל פה נגד תנועת שס, תקע סכין בגבה של שס, נגד רצונו של מרן שיהיה לארץ בית. בוודאי אלי ישי בבחירות האחרונות פעל פה למען נגד תנועת שס במוצהר.
הוא והאנשים שלו. אני אומר פה דברים,
יש לי הוכחות, יש לי אנשים שראו ושמעו וספרו, ועוד רבות יסופר וידובר על הנושא הזה. אלי ישי נגד אבתו של מרן, בזמן שמרן היה על ארץ בית, פעל נגדו בבחירות לרבנות הראשית, פעל נגדו, נגד כל מה שהיה קריאה של שס, הוא פעל נגד.
אתה לא יכול להפריח פה דברים באוויר בלי שיש לך הוכחות. היה מתה שאלי ישי הפעיל באלעד
כדי שאתה לא תיבחר? אנשים של אלי ישי פה פעלו בכל צורה שהיא נגד תנועת שס, חד משמעית, כן.
אוקיי, זה אמירה שלא שמענו עד היום.
זה אמירה ברורה ואני עומד אחריה.
הבנתי. יש בכל זאת באלעד הרבה מאוד אנשים שהצביעו בעבר לרב אמנון יצחק.
בשמחה רבה, זה דמוקרטיה, כל איש יצביע למי שהוא רוצה. קהילת התימנים,
יש גם חרדלים
כל אחד יעשה מה שליבו חפץ, לא שדעתו נותר.
כלומר, יש כר נרחב, יש מקום רחב לאלי ישי, פוטנציאל גדול להביא משם מצביעים.
אלי ישי מותר לו וזכותו לבוא אם הוא רוצה להתמודד כמו כל אחד אחר. רק חשוב שהציבור ידע מי האיש, מה מעשיו, מה שאיפותיו. ומה הוא פעל נגד התנועה שאותה הוא ייצג כביכול. שזה לא יתאים לו, אלא אינטרסים שלו.
אוקיי, אתה זוכר את מפלגת זך?
אני זוכר את מפלגת זך.
מי הקים אותה?
צוריאל קריספל, בהוראתו של הרב עובדיה.
מה, תסביר.
בהוראתו של הרב עובדיה, אני באתי לרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי ומורי, ואני אפר תחת כפות רגליו. לאחר שקראתי כותרת בעיתון שתנועת שס החליטה למנות מישהו אחר, ניגשתי לרב, שאלתי לרב, זה נכון? אומר לי, כן, אמרו לי שאתה עוזב, ואז הביאו מסמך, ואמרו לו שכל רבני אשכנזים חתמו, שיהיה פה מעמד מוסכם לרשות העיר, ויהיה פה שקט ושלווה. אמרתי לרב, מה עושים עכשיו? אומר לי, תמשיך, תעלה מעלה מעלה. אמרתי לרב, כבוד הרב, אין שני מלאכים בקטר אחד. אומר לי, תמשיך, יש לי ידים, יוסי ענן, תעלה אותו עכשיו בשידור חי, הוא נמצא באילת, תרים לו טלפון, לא הכנתי אותו לפני כן. היו שם אחי היקר אמיר ואחי היקר יגאל, שמעו במו אוזניהם, יכולים לאמת את הדברים שאמרתי, לא הייתי מוכן לזה. אתה יכול עכשיו ברגע זה להגיד למסיק שלך להתקשר ליוסי ענן, תלך את הטלפון שלו ותשאל אותו אם ככה היו הדברים. הרב אמר לי להמשיך ולהתמודד.
טוב, לא רוצים לפתוח את הדיון הזה, זה כבר רשם ולא רלוונטי, אבל...
זה לא רלוונטי, אבל זה האמת לאמיתה, והגיע הזמן שהאמת תאמר במלוא עוזה והדרה. הרב הורה לי. הייתה גם שמועה, וגם זה חשוב שיתבר, שצוריאל חס ושלום, כשהרב עובדיה היה פה, הפעיל רמקולים, זה שקר וכזב, לא היה ולא נברא, אפילו לא משל היה. זה שמועה שהיה לאנשים נוח להפיץ אותה, לא היה ולא נברא. אם הרב היה אומר לי, בציוץ הכי קטן, צוריאל תרד, הייתי יורד. והחיה הרב היה פה ולא דיבר מילה נגד צוריאל, ואחרי השיא הבחירות הרב הגיע לחתונת ביתי, כדי שאת ביתי, הרב בכבודו היה מרים לטלפונים, בוחר בטלפון מברך אותי ומנתק, הייתי באמצע נסיעה, דברים שגרמו לי כמעט לסכנת נפשות, הייתי מתרגש ברוב התרגשות, שהרב היה מתקשר בצוריאל והיה בוחר לי בטלפון.
אוקיי, אני שומע את הדברים, ועכשיו אתה ככה מגולל כאן הרבה מאוד דברים, תוך כדי השיחה שלנו.
מה שפתחת אני חייב להשיב, הגיע הזמן להשיב.
רגע, בסדר, הגיע הזמן להשיב, אבל מצד שני, אתה יודע, בוא, אני יכול להביא ציטוטים שלך מאוד מאוד בעייתיים.
אתה יכול להביא כל ציטוט שלי ואני פה כדי להשיב.
לא, אני אגיד לך גם למה. באותו פה שאתה תוקף את אלי ישי על אותם דברים, נעשו בעבר מעשים כמעט זהים, ואמירות שלך כמעט זהות, אפילו אולי יותר קיצוניות, בסוגיה הזו של ש"ס. יש טקסטים, יש איזה קליפ בזמנו
שרץ. אני אשמע, אתמה לשמוע, עד רבטים.
בוא ננסה.
אין כמו אור השמש, לנקות הכל. אני לא מצליח לשמוע, אבי.
החלטתי להפסיק לפנות לרב. אני אומר בפורש, אנשי עולם תחתון, מה עבוד לי מיליאן שהתקשרו אליי? ההתערבות של הרבנים פה חורגת מעבר לכל פרופורציה. התנהגות של הרבנים פה מתחת לכל ביקורת, אני אומר את זה בצורה גלויה מעל השולחן. מדובר כאן בסוחרי סוסים, חד משמעית. מדובר כאן בסוחרי סוסים.
אתה זוכר את הדבר הזה?
אבל אני לא הצלחתי לשמוע, אולי תשמיע לי את בקולך?
אוקיי, זה קשה מאוד, האמת היא, להשמע איכות של הדבר הזה, אבל אתה אומר ששום גדול דור לא ייקח את מה שעשיתי כאן, את האמונה לא קיבלתי בשום כולל, את האמונה קיבלתי בשטח.
לא אמרתי, אני מוכן לשמיע את זה.
רגע, שראיתי את הככה שמתנהל סביב הרבנים.
לא.
ויש פה קטע שלך, זה שלא נשמע את דרכות ברורה.
בוא נעשה סדר, תעשה סדר ותעשה פסיקים נכונים. אני אמרתי, מעולם לא אמרתי דבר כזה, שום גדול דור לא ייקח מן את העיר הזאת, אני אפשר לשליח של גדולי ישראל. אמרתי ששום גדול דור לא ייקח מן את האמונה התמימה בגדולי ישראל. זה מה שאמרתי. אמרתי שהיו פה רבנים, אחרי שהיו פה רבנים. החלטתי
לפנות את הזירה במובן הזה של מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס. ציטוט שלך מאותה הקלטה.
מה?
החלטתי לפנות את הזירה במובן הזה של מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס. כך אתה אומר. ובהמשך הקליטה אתה המשיך לומר, החלטתי להפסיק לפנות לרב. אני אומר במפורש, אנשי עולם תחתון, בבות למיניהם שהתקשרו אליי, ההתנהגות של הרבנים פה חורגת מעבר לכל פרופורציה.
אתה נכנס לסיפור אחר, אבי, זה סיפור אחר לגמרי. הייתה פה מעורבות של רבנים מקומיים שנלחמו בי בצורה מאוד מכוערת, בגלל אינטרסנטים, בגלל כל מיני אינטרסים שלא סיפקתי להם, ועל זה התכוונתי, מעולם לא יצא מפי דיבור. אני בטל כאפרה דארה לפני גדולי ישראל, עשה כל מה שאמר להם, אתה יודע מה, אין החי יכול להכניס את החי, חכם שלום חי, הוא ליווה את כל המהלך, נתן לי כל הורה, לא זזתי סנטימטר בלעדיו, עד הרבה ועד הרבה, הוא
כאן... אתה אמרת מקודם שאתה מזמין את אלי ישי לאימות, נכון?
בוודאי, בשמחה רבה.
אוקיי, אז הוא שלח את אחד מהדוברים שלו,
לא, אין טעם לדבר עם הדוברים שלו, יש לי נעים להגיד לומר לו דברים אישיים שהוא יודע אותם.
אנחנו ביקשנו מאחד מהדוברים שלו.
אבל אני לא ביקשתי להתעמת עם הדוברים שלו, אני רוצה להתעמת איתו עד רבה, ואם ישרים את הכפפה.
אנחנו פונים מכאן מעל הבמה הזו לאלי ישי.
אלי ישי,
אנחנו מזמינים אותך אלינו כאן לאולפן להתעמת עם צורים קריספל. ברגע שהוא יאשר את זה, אנחנו נעשה את זה. אבל בוא נצרף את איתמר כהן. איתמר. שלום וערב טוב. תגיד, איך זה שאלי ישי מגיע לעיר כמו אלעד, שעיר ספרדית, שרוב האנשים שם הספרדים הולכים אחרי מרן ומצביעים לתנועת ש"ס, ובאותה משפט גם נאמר, לא פוגעים בש"ס, מביאים קהל חדש, מכפלות כוח, קהל שבמילא לא היה מצביע. תסביר לי את הדברים האלה.
שנייה, תכף ניגע בנקודה הזו ונמציא את כל ההסמכתות והוכחות לזה שזה אכן מה שקורה. אבל אתה יודע, אתה עכשיו, בדקות האחרונות, בעצם הותרת אותי מיותר בעניין הזה.
לא הותרתי אותך, אני שואל אותך
שאלה. לא, 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 שנייה. בהחלט, אתה עכשיו השמעת קטע שבו אנחנו רואים איך צוריאל קליפל, שלאורך כל החודשים האחרונים, מדבר גבוהה גבוהה לצד אנשים אחרים, על נאמנות למרן ועל בגידה במרן וכל הדובר מייסס הזה, בשעה שהאנשים, האיש הזה שעכשיו עומד בשידור ומדבר ומחרף את מערכות ישראל, האיש הזה יצא נגד מרן, הפגין נגד מרן, הפגין נגד הרב פלמן, אני מזכיר לך.
רגע, שימה כדי רגע, אני כבר מזהה את הוויכוח שהולך להיות כאן, רגע, אני לא שואל תכנן להשתיק את שנייהם, ברשותך אישר את עצמו הוא שומע,
פופוסקי,
יש לנו תכנן אישר
בפלוטי,
אני יכול להשתיק לך את שנייהם, אוקיי, יש שקט? יופי, עכשיו יש שקט. קריספל וכהן לא שומעים אתכם עכשיו בשידור, כשאתם מדברים ביחד גם לא שומעים מה אתם אומרים, אני כבר צופה מה הולך להיות כאן, כדי שזה יהיה שיח תרבותי ונוכל לשמוע אחד את השני, אז אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, שאחד ידבר השני יושתק וכן על זה הדרך. אמר איתמר כהן, טען כאן טענות קשות כלפי צוריאל קריספל, המיקרופון שלך, תגיב לדברים.
לא, סליחה, אוקיי.
תגיב, צוריאל, שומעים אותך.
שגם יחזרו על השקר הזה אלף פעמים, זה לא יפוך לאמת. מעולם, מעולם לא יצאתי נגד מרן. מי אני יתוש בפני נשר שדבר נגד מרן חלילה לא היה. אני עד תלמיד המובהק שלו, בניגוד לאלי ישי, למדתי אצלו רב הדיילות והוסמכתי על ידו, שלא יבלבלו את המוח, גם יגידו שקר זה אלף פעם, זה לא יהיה הפך לאמת, זה להיות אמת. חכם שלום חי, אפשר לשלוח מישהו לחכם שלום, לשאול אותו את הדברים,
בצורה
ברורה. ישנו מועצת החכמים, חכם שלום, הרב בעדני והרב עובדיה קו, וחיבק אותי נגד הטענות של אלי ישי, ואמר בין המילים, צריך לבכות הרב, וחיבק אותי ואמר, אם ייתן לי שיתקום לטוב באהבה, בוז ירוזו לו, זה הדברים של מרן. וחכם שלום קם וצעק, הרב עובדיה, תראה איזה אריה יש לך פה, אני לא, אני מקבל את כפה, רק אני שומע אותו.
רבי צוריאל היקר, שים נקודה, עכשיו...
אני לא אתן לחזור על השקר הזה.
אוקיי, לא, השקר הזה שנאמר, אם לדעתך זה שקר,
אני לא יודע מי הבחור שמדבר כרגע, הוא לא היה פה, הוא לא מכיר את הצער
בעובדות. לא נפתח פה בית דין בשידור. רגע, שים נקודה, אנחנו משתיקים אותך רגע, צוריאל, אתה משתק מהרגע. עכשיו אנחנו פותחים את קו השידור של איתמר כהן. איתמר.
עכשיו אני אומר דבר פשוט מאוד, זה התלמיד, החיבוקים, לא חוזר, החיבוקים והנישוקים שהיו לצוריאל קריספל, זה היה ונברא. מה שאלי ישי מעיד על עצמו, שזה מה שהיה ומעידים רבים אחרים, אין מטילים בזה ספק. אבל בוא, אני רוצה לשאול את צוריאל קריספל שאלה פשוטה.
אני תשאל אותו שאלה, אני שואל אותך, איתמר, ידידי. לא.
סליחה, שיספר לנו מה קרה בשנת 2003, כאשר הוא התמודד.
מיצינו את העניין הזה של צוריאל קריספל במערכות בחירות הקודמות, עכשיו בוא נדבר
על מה שאתה חושב. לא, לא, לא מיצינו, אני רוצה שיספר לנו למה, איך ייתכן. הוא אומר לא היה ולא נברא, זה שקר וכזב, אז שיספר לנו מה קרה בשנת 2003, כשהוא הקים מפלגה נגד מרן באלעד. שיספר לנו על זה עכשיו, שיסביר לנו פשוט מה קרה שם.
אוקיי.
הוא אומר לא היה ולא נברא, אז בוא שיספר לנו בבקשה מה קרה בשנת 2003.
או שאתה לא רוצה להתייחס לזה.
אי אפשר לומר נאמן ברבן בכל ביתי להתאדר בתואר הזה ולפעול כנגד מרן, זה לא עובד. זה לא עובד, הוא פעד נגד מרן
בחירות. אל תהיה חמקן, תענה לשאלה.
שנייה. הוא פעד נגד מרן בחירות לרבנות הראשית, הוא לא פעד נגד מרן לרבנות הראשית. הוא רצה להכניס צלם בהיכל או לא, תענה לי תשובה. תפסיקו לבלבל את המוח.
למה בגדת במרן ב-2003? אתה יכול להסביר לנו? תספר לנו, תסביר לנו.
אתה צועק, תדבר אני אשמע.
אוקיי, תסביר לנו, סליחה. למה בגדת במרן בשנת 2003? אנחנו מבקשים הסבר. אתה יכול לעזור לנו להבין למה בגדת במרן ב-2003?
גם אם תחזור על זה 2000 פעם, זה לא יהפוך להיות אמת.
לא, 2003 פעמים. 2003 פעמים. למה בגדת במרן בשנת 2003?
הבחירות זה רדו ב-2004, לא 2003, קודם כל.
2003, אתה קורא, נובמבר 2003.
איתמר, אתה מוכן לענות על שאלות או שבאת
פעמים? מרן, הורני,
צוריאל. איתמר כהן, אתה מוכן לענות ברשותך על 2-3 שאלות או שבאת לראיין פה את צוריאל קריספל?
אז בבקשה, אני עונה, בבקשה.
Okay. אני שואל אותך שאלה, אני שמעתי ראיון עם הגאון הגדול הרב מאיר מזוז שליטה, הרב של מפלגת יחד, הראיון הראשון שלו,
המנהיג של עם ישראל,
אחרי
כן.
אחרי שהוקמה המפלגה, אומר בפה מלא, אין לי כרגע את ההקלטה, כי אין צורך להביא הקלטות לדברים שנאמרו בצורה פומבית, מי שהצביע שס, ימשיך להצביע שס.
וכולנו מכבדים את האמירה הזו. כולנו מכבדים את האמירה הזו. כולנו מכבדים את האמירה הזו. יש לי אליך שאלה.
השאלה שלי איתמר. השאלה שלי איתמר.
מען הרב עובדיה. מען הרב עובדיה.
איתמר, עוד לא שאלתי אותך שאלה. קודם כל אמרתי עובדות. עכשיו השאלה היא כזאת. אם מתי הפעילים של אלי ישי הולך על פי ציוויו ועל פי דרכו של הרב מאיר מזוז, איך באים לעיר שרוב הספרדים בה הצביעו שס ומנסים להביא קולות למפלגה שנאמר שכל מי שהצביע שס בחירות קודמות ימשיך להצביע שס, לא גונבים קולות לשס, תסביר לי.
אז אני אתחיל מהספר. קודם כל אני רוצה להזכיר לך שלמרות שנכון שאלעד ברובה מוחלט יש רוב מוצק לציבור החרדי, בין הציבור החרדי הספרדי ובין הציבור החרדי אשכנזי, עדיין באלעד יש ציבור הטרוגני שמורכב גם מהציבור הדתי-לאומי ובכלל. בתוך זה אני רוצה להזכיר לך שיש קהל גדול מאוד בין מצביעי שס. אל תפריע לי בבקשה, תהיה מתורבת, תהיה מתורבת, בין הקהל של מצביעי שס לשעבר יש קהל גדול שהוא מאוכזב מאוד בתוך הציבור הספרדי, שאגב לצערנו הרב דווקא
במשך שלוש שנים זה אומר שהקהל הזה ב-15 שנה האחרונות, או ב-10, או ב-5 שנים האחרונות, התאכזב מהמפלגה. מי עמד בראשותה? אלי ישי. אז מה, הוא יחזור עכשיו למפלגה בראשות אלי ישי? תסביר לי את זה.
אם זה ככה, זאת אומרת, אין לשס מה לחשוש. כי אם הוא יתאכזב אכן מהנהגתו של אלי ישי, משס בהנהגתו של אלי ישי.
יכול להיות ששס לא חוששת, אבל הרב מזוז אמר,
שלא לוקחים
קולות משס.
אוקיי, אז אם אתה חוזר עכשיו לרב מזוז, ועזבנו את הנקודה והבנו שדווקא באלעד יש ציבור גדול שמאוכזב, והראיה שצוריה קריספל לא נבחר לראשות העיר באלעד, אז אנחנו כן נתעסק עם הנקודה של מרן ראש הישיבה. מה שמרן ראש הישיבה אמר באחרונה, הוא אמר דברים הרבה יותר ברורים, הרבה יותר מוחלטים, כשיצאנו לדרך, כשמרן ראש הישיבה הוציא, תן לי להשלים את המשפט ותגיד מה שאתה רוצה, כשמרן ראש הישיבה יצא עם מפלגת יחד לדרך, הוא אמר את הדברים באווירה של פיוס, באווירה של שלום, באווירה של אהבת ישראל ועם ישראל, לאחר שפוליטיקאים קטנים לקחו את הדברים שלו, ובעצם ניסו במקום להגביל את המסר של אהבת ישראל, של
אהבת... הרב מאיר מזוז חוזר בו מאותה אמירה, כך אני מבין, בגלל שפוליטיקאים קטנים עשו שימוש לא נכון במשפט הזה שהוא אמר, או שהוא לא חוזר בו. כלומר,
אני מתייחס לדברים האחרונים שמרן ראש הישיבה אמר, ובדברים האחרונים שמרן ראש הישיבה,
דברים אחרים שהוא אמר שהם
סתרים את האמירה הראשונה. מרן הרב עובדיה אמר, מרן הרב עובדיה במשך 13 שנה אמר דברים אחרים.
אני לא בא בטענות ואני לא שואל שאלות, אני רק רוצה להבין.
אז אני גם אומר לך, אז בוא נתייחס למה שמרן הרב עובדיה אמר כל הזמן. הרי טוענים
הרב עובדיה אמר שאריה דרעי יושב ראש ש"ס. הרב עובדיה אמר שאריה דרעי יושב ראש ש"ס בסוף חייו, זה מה שהוא אמר
לציבור. יופי, אז גם מרן ראש הישיבה, להבדיל בין החיים, מרן ראש הישיבה אמר עכשיו בימים האחרונים, כל יום ויום ויום, בכל בכנסים האחרונים שבאים
משתתף, הוא קרא לכולם להצביע אחרי רק ליחד, מה בעיה להתייחס לדברים האחרונים? סגן ראש עיריית אלעד, תודה לשניכם, אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עוברים אל כתבנו הפוליטי גואל וקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
היום היועץ המשפטי לממשלה מביע את דעתו בסוגיית הפסילה של ברוך מרזל להתמודד בבחירות לכנסת ה-20, הוא אומר אין תשתית ראייתית מספקת, ומותיר אותו במפלגתו של אלי ישי להתמודד בצורה דמוקרטית.
כן, אבל שוב, הנושא הוא לא גמור עד שהוא לא גמור, וכאן אני חוזר לאותה אמירה, אבל אי אפשר לבוא ולהעמיד את ברוך מרזל מול חנין זועבי, כי בעוד שבסיפור של חנין זועבי יש לא מעט ראיות על ההתנהלות שלה, במיוחד בכל מה שקשור למשט המרמרה, כל מיני התבטאויות שלה, לגבי ברוך מרזל אין שום תשתית ראייתית, והעתירה לכאורה היא קנטרנית, זו ההגדרה המשפטית שלה, כאשר למעשה אין שום משהו שאפשר להחזיק בו כנגד ברוך מרזל, בטח לא בחמש שנים האחרון, הוא לא ישב בכלא, הוא לא נחקר בנושאים הללו, אין לו שום, מעבר לאמירה שמותר לכל אדם לומר את מה שהוא חושב, מעבר לכך אין שום איזשהו משהו שאפשר להגיד שהוא, וואו, הוא עשה פה איזושהי טעות ולכן צריך לפסול אותו, אבל זה לא תלוי רק בחוות דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות, גם לא של היועץ המשפטי לממשלה, בסוף זה יגיע לבחירה. בוועדת הבחירות יושבים 34 נציגים, כאשר אחד מהם כמובן זה השופט, עכשיו אם אנחנו מחלקים את זה לגושים, אנחנו מדברים על בערך גוש שמאל, כלומר עם 13 נציגים, גוש ימין הוא בערך, כולל יש עתיד כמובן, זה 20 נציגים, והשופט שזה ה-34, כאשר יש עתיד כבר הודיעו שהם יתמכו בפסילה גם של זועבי, וגם של ברוך מרזל, אז בעוד שאצל ברוך מרזל אפשר לומר שאין רוב, וגם גם נציגי שס טוענים שאין רוב, אגב, מבחינתם שאין עילה לפסול אותו, אגב, מבחינתם האמירה היא אחרת, כי הם טוענים שצריך מישהו שחושב בצורה קיצונית, כאשר בסוף העולם רואה מהי התגובה האמיתית של היהדות החרדית, ושס היא חלק מהיהדות החרדית, לכן הם גם כן לא חושבים שצריך לפסול אותו, לעומת זועבי ששם כן יש רוב, ובהחלט יכולה להיות דרמה שכן תהיה פסילה של זועבי.
זה בעצם ההבדל בין זועבי לבין מרזל, הבדל משמעותי, ונצטרך להמתין. אגב, מה לוח זמנים סופית, ה-15 לחודש?
לוח הזמנים הסופי זה למעשה מתחיל מחר, זאת אומרת מחר יש את הדיונים, מחר גם תהיה הצבעה ומחר ידעו מה קורה, זאת אומרת עד מחר בשבע בערב תתקבל ההחלטה, מכאן ואילך זה יהיה נתון לפתחו של בית משפט העליון. אגב, יש פעמים שלא רק שמחכים אם יש ערעור או אין ערעור מצד אחד הנפסלים, אלא לפעמים יש החלטות מסוימות שצריך את הסכמתו של בית המשפט העליון, פה נצטרך להמתין.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
ערב טוב.
אנחנו רוצים לעוד פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
עכשיו אנחנו אל הקמפיינים של ש"ס ויהדות התורה לציבור החרדי כמובן. שי איצקוביץ, שלום לך.
שלום וברכה.
משרד הפרסום תוצאות אפקטיביות, אברהימי קרויזר, אתה עם מתי הסברה של ש"ס, שלום אברהימי.
ערב טוב.
אגב, יש לכם משרד פרסום, קרויזר?
מה זה?
יש משרד פרסום לש"ס או שעובדים עצמאית?
אנחנו עובדים גם עם מערכת שקמנו פה בתוך המטה, וגם בשיתוף פעולה עם משרד פרסום מפיקים, במגזר הכללי משרדים נוספים.
הבנתי. אוקיי, אגב, נפתח קודם כל איתך שי איצקוביץ', שבסוף לקחת את הקמפיין הזה, זכו לנו הרבה מאוד דברים שכתבת על זה שהמשחק מכור, ואין מכרז, וזה רק לצ'פר מקורבים, אנחנו לא במשחק הזה בכלל, יהדות התורה מוציאים הודעות שקריות, ואופס, פתאום זה הגיע אליך. ספר לנו מה קרה.
אני חושב שבהודעה הרשמית אחרי הזכייה יש פירוט של כל מה שהיה, וכתפים שלך חלקם נכונים, חלקם לא נכונים. בכל מקרה אנחנו כבר אחרי, ובואו נדבר עכשיו על התכלס.
אוקיי, אני מדבר על התכלס, אתה יודע, בסוף אתה משרד הפרסום שמקבל הרבה מאוד כסף לעשות קמפיין בחירות, וחשוב שהציבור ידע מה חשבת דקה לפני זה על יהדות התורה שאתה משווק אותה.
אני אומר שוב, זה מאחורינו, אני עשיתי איזשהו הערכה קצת מוטעת, וכל אחד בסוף הכל התיישר והכל בסדר גמור, ואנחנו מוכנים ומזומנים לעשות את הקמפיין כמו שצריך.
אז זו לא יהדות התורה כפי שחשבת, זו יהדות התורה אחרת. הטעות הייתה שלך.
זה לא קשור ליהדות התורה אחרת. אני קצת מבלבל בין ועדה שאמורה להכריע מי יהיה משרד הפרסום לבין יהדות התורה, שזה שורה ארוכה של חברי כנסת שעשו עבודה יפה מאוד וטובה מאוד, ואנחנו מקווים בעזרת השם שגם בשנים הבאות יעשו את העבודה כמו שצריך.
טוב, אז בוא נדבר על הקמפיין עצמו, בחירה לדורות או בחייה לדורות. זה הסלוגן שהוביל את יהדות התורה. הייתי מוסיף קמפיין לדורות.
קמפיין לדורות, כן, אולי יזכר לדורות, זה נכון.
כי זה חוזר כבר דור אחר דור, אותם מסרים, כנראה שהמסרים האותנטיים הישנים הם אלו שעובדים בציבור החרדי, ואין צורך בכלל לחפש חידושים או רעיונות חדשים.
תראה, עד שלא יצא הקמפיין, בצורה מסודרת. בסך הכל היה עד עכשיו מודעה אחת, וצפוי ביום הקרובים להשתחרר, מה שנקרא, כל מה שתכננו ועבדנו ועמלנו קשה מאוד שיקרה. הבסיס לסלוגן הזה, בחירה לדורות, זה שבאמת כולם מדברים על מה היה בעבר ומה היה בהווה. אנחנו נותנים קצת קמפיין יותר אינטליגנטי, שבעצם אומר לך, תשמע, תחשוב לא רק על מה שקורה עכשיו ומה שקורה לך, והגזרות והרבה מאוד דברים לא טובים שקרו בקדנציה הקצרה, שנתיים, 24 חודשים האחרונים, אלא תחשוב גם כן על האפקט המצבר, גם על הילדים שלך וגם על הנכדים
והחתנים. כלומר, כל דבר משמעותי שיקרה בקדנציה הקרובה.
אנחנו למדנו שבתוך שנתיים אפשר להרוס עבודה של עשרות שנים, ולגרום נזק שהוא נזק שהוא לא רק עכשיו, אלא גם נזק שהוא מופיע בדורות, okay, נכון.
זה הרציונל מאחורי הקמפיין הזה. אברהימי קרויזר בשס, עד כמה שאני מצליח להבין, המסר הוא אם אין אני לי מי לי.
בשס יש, כמו שאני מתאר עצמי, לעשות עבודה מקבילה גם ביהדות התורה, יש מה שנקרא אמת במוצר. שס היא מפלגה חרדית, מפלגה ספרדית, שמתמודדת עוד פעם בהקשר הזה של השנים האחרונות עם המצוקות של הציבור, שהציבור החרדי סבל מהם מאוד, לצד העובדה ששס היא מפעלו של מרן הרב עבדיה יוסף זכר צדיק לברכה, של הראשונה שס מתמודדת בבחירות.
מה הסיסמה שמלווה אתכם במגזר החרדי?
אנחנו במגזר החרדי אנחנו הולכים עם מסרים ולא עם סיסמה. אנחנו השבוע עולים בסדר
פרסום. אין איזה סלוגן, אין איזה משפט שיוביל את שס במגזר החרדי לקראת הבחירות?
אנחנו, אני אומר עוד פעם, אנחנו הולכים עם מסרים בהקשר של זכרו של מרן ומורשתו, ובהקשר של המסרים החברתיים, מתאימים את קמפיין השקופים.
טוב, קמפיין השקופים זה בהחלט בפני עצמו ובנפרד, וקמפיין משובח וראוי, ועל כך כבר דיברנו. אברהימי קרויזר וישעיהו איצקוביץ', תודה רבה לשניכם, ושיהיה בהצלחה לשניכם, איש במפלגתו ובמלאכתו, תודה רבה.
תודה, וגם בהצלחה לשעיהו.
כן. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה לישי פופובסקי, הטכנאי, בעריכה ובהפקה של גרייבר. תודה לכם, מאזינים, נשוב אחרי חדשות השעה 8, יישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית. אנחנו מיד פותחים, נודה לצוות שלנו ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, בהפקה דוד קליגר, אשר גרייבר בעריכה, עורכת הראשית אסתי פלד. אנחנו פותחים עם פרשננו מני גרה. שלום מני.
שלום, ערב טוב אבי.
מני מחלוף גרה או רק מני גרה?
אז זהו, שתאמין בדיוק על הסיפור הזה של המחלוף. היום החלטתי גם אני לחשוף את השם האמצעי שלי, אז זה מנחם מורדכי שוורץ, על המשקל של אריה מחלוף דרי. אבל בוא נדבר באמת עליו ולא עליי. שולף את השם האמצעי שלו, מוכר לכולנו דווקא, אתה יודע, זה מתנגן לי ככה, בטח גם לך, אריה מחלוף בן אסתר, איי איי, אתה זוכר את זה בטח,
זוכר,
נכון?
זוכר.
מהזמנים של מעשיהו, אבל עכשיו, למעשה עם כל המסרים האחרונים, דרי, אני יכול, אם אני יכול להעריך, ככה קצת זהיר עם השד הדתי, הוא לא מוציא אותו בצורה שראינו לפני שנתיים, אבל בכל אופן כן רוצה לייצג משהו שיביא את גאוות היחידה של שס, כי הרי אם צריך לבדל בין שס לישי, אז הבידול הכי משמעותי והכי בולט זה העניין של ההחזרת התורה ליושנה, העניין הזהות הספרדית. שס היא מפלגה ספרדית, מפלגת לישי, עם כל הכבוד, היא מפלגת ימין, אבל היא לא מפלגה ספרדית. אז הנה אריה מוציא את השם הזה, אריה מחלוף דרי, משנה את השם שלו לשם המלא, גם בטוויטר, אני מבין שגם בפייסבוק שוגרה בקשה לחברת פייסבוק העולמית לשנות את שם המשתמש כך שזה יהפוך להיות עם השם המלא. המסר הוא למעשה, אל תתביישו בשם שלכם, אל תתביישו בזהות שלכם. גאוות יחידה של יהדות ספרד ושל עדות המזרח להחזיר עטרה ליושנה, כן, מחלוף, מסעוד, כל השמות האלה, אנחנו הולכים עם אלה בראש מורם. זה okay. למעשה המסר שאני למד מהסיפור הזה, האם אריה דרי ימשיך לאורך זמן עם השימוש הזה עם השם האמצעי גם כן, זה יהיה מעניין לראות, האם מדובר בסך הכל במשהו לצורך בחירות, או שמדובר באמת בגאוות יחידה לאורך זמן עם השם הזה, לא, לא שאתה יודע, לא שאנחנו מבקשים ממנו בכל פעם שהוא עולה להגיד לתקן ולומר כן, השם שלי השני הוא גם מחלוף, אבל בכל אופן נראה עד איפה יהיה בו שימוש. אגב, מעניין לציין שכשדרי חותם חתימה כתובה, חתימת עת, הוא חותם תמיד עם האות מם באמצע. כלומר, זה לא משהו חדש שהשם הזה קיים ונוכח ונמצא על השולחן. הפעם הוא יוצא בשביל לחדד את הזהות הספרדית, לחדד את הגאווה הספרדית שקשורה לבוחרי ש"ס. עכשיו, תשאל אותי בטח מה קורה באמת בשטח, מה אתה יודע, בסדר, אנשים מתבשמים מהסקרים, ואכן מתחסים לסקרים כעובדות וכמציאות, אבל בשס שמאז ומתמיד זעקו ואמרו, הסקרים הם לא משקפים נכונה את מה שקורה בשטח. היום הזה דרי מכנס את ראשי המטות שלו מרחבי הארץ, ומצפה לשמוע מהם באמת את האינפוטים, באמת לשמוע מהם את המסרים. עכשיו, מתברר שאולי מה שנראה לנו, כך לפחות בשס מרגישים, התמונה שונה. כלומר, התנופה הזאת שאנחנו רואים שיש לישי, היא דווקא בתוך הקהל החרדי. אשכנזי כספרדי, חרדים עובדים וחרדים ממורמרים, שבאמת אתה שומע אותם פה ושם את התמיכה ואת ההצטרפות שלהם לאלי ישי, אנשים שאומרים בצורה ברורה, כן, אנחנו נתמוך באלי ישי, אבל הם אומרים זה לא קורה בשטח בערים השונות. כלומר, גם אפילו הכנס שהיה נחשב מבחינת מפלגת יחד הצלחה גדולה בנתניה, כנס שהם עשו והשתתפו בו 300 או 350 איש, המקום היה מלא, אבל גם שם לא היו שסניקים בהגדרה, כלומר רוב מוחלט היו ציבור כללי יותר, ציבור כיפות סרוגות יותר, ולא ציבור שסי, וזה המסר שלמעשה נציגי שס מביאים מהערים השונות, אשדוד, באר שבע, שלומי, נעריה וכדומה, בשטח שלהם הם לא רואים זליגה לכיוון אלי ישי, להפך הם כן רואים את הציבור הספרדי מסורתי ממשיך
הלאה עם שס. הדברים הללו בשטח, לשמוע גם מה אומרים הפעילים בשטח. אגב, כשאנחנו מדברים על אלישי והקהל הזה שאתה מתכוון אליו, הנה זה בדיוק הקהל שנמצא באלעד וממתין לו כנראה הערב.
לכן אני חושב שאלעד זה באמת אבן הבוחן שתהיה מאוד מעניינת לבדוק מה יהיה שמה, האם ציבור ספרדי שסי שהגיע למקום אולי מסקרנות, אבל לראות בפועל מי ממלא את העולם, כיפות סרוגות או בוחרי שס. אלעד זה המקום באמת לבחון את עד כמה באמת אלישי כן מצליח לחדור ולנגוס במעוזי שס האמיתיים, בבוחרי שס הספרדים שהולכים עם הדגל של להחזיר עטרה ליושנה. זה למעשה לדעתי המקום שבו יחדדו את הפער.
ודרי היום שס קורא ללפיד לאימות, אפילו מול שערי מעשיהו, העיקר תבוא לאימות, לפיד לא בטוח יקבל את הבקשה הזו, הוא יענה לקריאה הזו.
יפה, אז כן, אכן הסיפור הזה של האימות שכלי התקשורת המרכזים, ערוץ 2 ו-10 מקדמים בימים האחרונים, מקבלים תשובה מראשי עשיות כולם על כך שהם מוכנים להשתתף והשתתפו שם, אבל דרך לוקח את זה צעד קדימה, בעוד ליצמן אומר, החששות שלי מאימות כזה זה שלפיד ישתמש בזה בכדי לקחת את כל הנושאים שבהם הוא נכשל, הכלכליים, החברתיים, ולנסות שוב לעלות לסדר היום את העניינים של הציבור החרדי, גיוס וכדומה, שבזה כידוע דעת על בישראל קרובה יותר לדעתו מאשר לדעת הציבור החרדי, לכן משתאה באישור שלו להשתתפות באימות, הוא אגב היחיד לצד נתניהו שלא מאשר את ההשתתפות, וגם נתניהו כבר מזגזג בשעה האחרונה ומעביר איזשהו מסר שהוא לא פוסל כן אימות מול בוז'י הרצוג. ליצמן אומר לא ניתן ללפיד את התענוג, דרי אומר לא, אני קורא כן ללפיד לבוא להתעמת איתי, כן בנושאים האלה החברתיים והכלכליים שם בשדה הזה שלו אני רוצה להתעמת איתו, ומשגר לו את העקיצה גם ליד שערי מעשיהו. העקיצה הזו מגיעה עם מסיבת העיתונאים שכינס לפיד בתחילת השבוע, שבה הוא כביכול הציב את הגבולות על כך שלא יהיו כאלה שעברו כלא וקלון, לא יוכלו לשמש בעתיד בכנסת. דרי לא מתרגש מהעניין הזה ואומר לו כן, בוא נתמודד שם, אבל על הסיפור האמיתי, הסיפור החברתי-כלכלי, האם לפיד יענה? תשמע, מצד אחד אין לו ברירה, מצד שני הוא מבין טוב מאוד את הבור או את הכיפה האדומה שתמנו לו הערב הזה. בשעה שעה גם משגרת היום לכל הסיעות איזשהו טלפון שחור, ואומרים זה הטלפון.
עוד אחד מהגימיקים של השקופים כדי לתחזק את המושג הזה שנקרא השקופים עד הבחירות, אז יש גימיקים שיוצאים מעת לעת. אוקיי, מני, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, אתה רוצה להישאר איתנו לשיחה הבאה שאמורה להיות קצת מעניינת, אבל אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את ציון יחזקאל,
הפייטן ציון יחזקאל מניו יורק, נכון?
גדול החזנים והפייטנים. רבי ציון, מה שלומך?
שלום, שלום אבי, ברוך השם, מצוין.
איפה אתה, בניו יורק או בארץ?
אני בניו יורק, אני עכשיו בניו יורק, מתכוון לבוא לארץ בעזרת השם.
אוקיי, אתה לראשונה אני חושב מקליט את השדיר בחירות לשס, הרבה שנים אתה שר, כמובן פיוטים, מוציא אלבומי בקשות, ימים נוראים, אבל לא התעסקת עם בחירות.
האמת שבזמנו היה לי איזה שיר שעשינו את זה בירושלים, והיה גם איזה משהו שנפסל בגלל כל מיני דברים, אבל השתדלתי לעזור עד כמה שאני יכול. כשמרן היה מבקש, כשהיו שולחים אותי, כל מה שמרן היה מבקש הייתי עושה, לא משנה מה. אני בדרך כלל לא פוליטיקאי ולא מתערב בפוליטיקה, אבל מפה ועד לשמוע לחכמים זה שונה לגמרי.
כן. אז אתה מקליט שיר חדש, הלחן הידוע של רחם עליה, אתה שם על זה מילים, מי כתב את המילים אגב?
כתב את המילים אחי, הרב יצחק.
רבי יצחק סונה, שהוא
כותב המילים המשובח,
כותב המילים ש... כן, הרבה מאוד. הנה, ברקע בוא נשמע עד כמה שזה לא יהיה תעמולה, אבל נשמע ככה לפחות על מה מדובר.
מאז היית שס עד היום, לבית חיני מיום ליום. מאז היית שס עד היום.
כן, זה הלחן הידוע של רחם עליה, על זה שמים את שמתם את המילים חזק אל רבניה, חזק על בוחריה. תגיד, מה זה עושה לך כשאתה שר בעצם למערכת בחירות, והבחירות הללו הן בניגוד לבחירות הקודמות סוערות, גם בציבור הספרדי, אתה הרי רואה מה קורה, אתה מרגיש צורך לחזק את שס, לחזק את המסר הזה?
האמת היא שברגע שאני שר אני רואה לעיני רופי את מרן. כשמרן היה כל הזמן איתנו, תמיד הוא היה מצווה עלינו לעשות מה שצריך, והיינו עושים. שרתי את זה בדמותו של מרן עמדה מולי. סך הכל אנחנו כאן נמצאים, אני יודע שיש קצת מוגבליות בקשר לכל הנושא של הבחירות ותעמולה, אבל חשוב מאוד לציין שתמיד שמענו למרן, תמיד נשמע למרן, וכל מה שמרן היה אומר...
הרבה מאוד שנים גם אתה היית חזן ושרת ושימחת בהרבה מאוד שמחות בהשתתפותו של מרן זכר צדיק לברכה, נכון?
בוודאי, הייתי עשרות שנים החזן של הרב, גם שהייתי ועדיין אני גר בניו יורק, שהייתי מגיע לארץ, תמיד הייתי עולה ומתפלל כחזן אצל מרן, תמיד הייתי בן בית, ברוך השם, אצל מרן. היה לנו קשר שאני יכול לדעות בו, אני לא יודע איך נפל בזכותי החלק הזה, אבל בכל אופן, כל ציווי שמרן היה אומר, היינו עושים ללא איסוס. אספר לך איזה סיפור קוריוז שהיה לי בזמנו, היינו בשבת אצל מרן בארוחת החמין אחרי תפילת שחרית בשבת בבוקר, וישבנו שם כולם, היו הרבה אנשים, פוליטיקאים ולא פוליטיקאים, ובני הבית, וכולם היו שם, וביקשו ממני, אמרו לי, תגיד, בבקשה תעזור לנו כשאנחנו באים בניו יורק, לעזור למעיין ולעזור למעיין החינוך התורני, וכל זה אמרתי להם, רבותיי, כל מה שהרב יגיד לנו אנחנו עושים ברגע אחד, אבל אם אתם רוצים שזה יצליח, תבואו מיוחדים, זה מה שצריך לעשות. וברוך השם, אני שמח שיש לנו היום דמותו של החכם שלום כהן, שהוא מונה על ידי מרן, וברוך השם, כל מה שהוא אומר לנו לעשות, אנחנו נעשה, ובעזרת השם נעשה ונצליח ביחד, מאוחדים.
אז הנה עוד כמה צלילים מהשיר הזה, הפיוט הזה, תשדיר בחירות החדש הזה של שס.
כדי שבוא ברבים, וכל מי שעושה בשביל הדבר הזה, הוא בכדי שמשמיים ברבים. אני פונה לכל מי ששומע אותי, כל מי ששמע אותי.
זהו, אנחנו נוריד רק את המשפט הקרוב הבא בשל שוב המגבלות של התעמולה, אבל בהחלט יפה ומושקע. הנה גם ילדים מצטרפים פה לשירה. אוקיי, אנחנו נסתפק בזה. רבי ציון, שיהיה בהצלחה רבה.
כן, אבי.
ומתי אתה מגיע לארץ?
בעזרת השם, שנצטרכו אותי, אני בשמחה יבוא.
את השיר הזה הקלטת שם או שהקלטת בארץ?
אני באתי במיוחד לארץ והקלטתי את השיר בארץ.
יפה מאוד.
בארץ ישראל, אם תשימו לב, אני לא יודעת כמה אפשר לראות את הצילום של הוידאו מבחינתי, אבל ממש התרגשתי כשמרן, כל מה שכתוב על מרן שם, התרגשתי כששארתי את זה. אני בעיני רוחי רואה, כשאדם הולך לעשות איזה פעולה שמרן אמר, אז הוא רואה את דמותו ועושה את מה שצריך.
ציון, יש לך עדיין תעודת זהות ישראלית?
בוודאי, אני ישראלי לכל דבר, אני אוהב את ארץ ישראל, אני מחובר לארץ ישראל.
אז אתה תגיע להשתתף בבחירות מניו יורק?
בוודאי, פעם שעברה היינו, השם יזכה אותי, זה גם הפעם נבוא.
יפה.
אז הנה, אל תספר, בטח לא תספר לנו למי תבחר, אבל זה תעמולת בחירות, אבל הכל ברור.
כן,
אני לא צריך לספר למי אני אבחר, אני אומר דבר כזה. אני כאיש מקורב למרן, אם אני אלך היום לתוך הקלפי ואני אשים משהו אחר חוץ ממה שצריך, אני חושב שהיה שלי תרעד. אני חושב שכל מי שעושה זה היה שלו תרעד. איך אפשר לעשות משהו אחר ממה שאמר מרן?
אוקיי, הדברים הללו בהחלט ברורים ושומעים אותם מציון יחזקאל, הרבה מאוד שנים חזן במחיצתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ואחרי כמה אלבומים עשית? 20, 20 ומשהו כבר, לא?
למעלה
מ-30 אלבומים של פיוטים, קטעי פרקי שירה וחזנות. הנה, זה הגיע גם למערכת הבחירות הזו, ואנחנו שומעים את השיר הזה, בכל בית מזרחי, שקצת לא צריך הרבה הבנה בבקשות, ובשירת הבקשות, מכיר בוודאי את הלחן הזה של רחם עליה, של השיר הזה שעליו הולבשו המילים החדשות של הרב סונה, שרבי יצחק, שכותב הרבה מאוד מילים לפיוטים שהשתרשו בכל בתי ישראל סביב שולחן השבת. יש כוח גדול, רבי ציון יחזקאל, תודה רבה.
תודה רבה גם לכם, בשורות טובות.
בשורות טובות. מני.
אבי, ברשותך אולי עדכון קטן על סקר שמתפרסם ממש בדקות אלו. Okay. סקר בערוץ הראשון של חברת טלסקר, ושם קודם כל המפלגות החרדיות, מה שמעניין אותנו, יהדות התורה מקבלת אחרי שבועיים וחצי בשוב 8 מנדטים, ש"ס 6, אלי ישי עם 4. בסוגיה של הליכוד והמחנה הציוני, הליכוד פותח פער משמעותי כבר מהמחנה הציוני, 27 לליכוד, 23.
27 מנדטים מול 23, וזה בהחלט משמעותי, אבל שים לב שבנט צונח ל-11 מנדטים. לכן הליכוד גדל.
האפקט של אוחנה יצר לו בעיה כל כך משמעותית. אני לא מבין איך ש"ס לא מצליחים להרים את הכפפה הזאת לאחר הסיפור של אוחנה, בשביל לקחת את הקולות האלה מהבית היהודי אליהם. נראה באמת שהחלק מרכזי מהקולות האלה זולג לאלישי. אלישי הוא זה שמרוויח בסופו של דבר מאפקט אוחנה.
אוקיי, רק תיקון לגבי הקליפ שהשמענו קודם. השיר שהשמענו קודם זה לחן מצרי מקורי. מישהו מתקן אותנו, אז אנחנו אומרים גם את זה, זה כאמור הדברים. מני גרה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו, אגב, מני, מחר תוכנית חדשה שלך פה בכל חי.
אכן, זה הזמן להזמין את כל המאזינים שסביר להניח כבר יהיו על הרדיו, כי אתה יודע, תוכנית הסאטירה שמשודרת ביום 5:00 בלילה, מי שמדבר זוכה לרייטינג ולהצלחה, ברוך השם, משהו באמת מטורף אפילו אפשר להגיד על זה, אבל מיד אחרי מי שמדבר, אנחנו נדבר. שישי נייס, תוכנית שלי עם חברים, עם נציגים באולפן, קונספט חדש, משהו מעניין שלא נשמע הדתה ברדיו החרדי, אני בטוח שיהיה מעניין, מחר בחצות נפגש עם המאזינים.
יפה, שיהיה בהצלחה ודרך אצלך. תודה רבה לפרשננו מני גרה. אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים שוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אז דיווחנו קודם על סקר שהתפרסם הערב בערוץ הראשון, אז נחזור שוב בזריזות על תוצאות הסקר הזה. הליכוד 27 מנדטים, המחנה הציוני 23, הרשימה הערבית המאוחדת 12, הבית היהודי רק 11, יש עתיד עם 10, יהדות התורה עם 8, ישראל ביתנו וכולנו של כחלון עם 7 כל אחת, ש"ס עם 6 מנדטים, מרץ עם 5, עמיתנו 4 מנדטים. אלו את תוצאות הסקר הזה. שלום לחבר הכנסת הרב יעקב מרגי, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
מה הסקרים, מה לא מתייחסים לסקרים, אה?
לא, אי אפשר שלא להתייחס לסקרים, במיוחד כשהם טובים אתה מתייחס אליהם, אז אתה לא יכול להתייחס. אלא שאתה תמיד צריך לראות מגמות של אותו סוקר וכיווני חשיבה. אחוזי הסטייה בטווח של חודש, מחודש פלוס, מהבחירות הם אחוזי הסטייה גבוהים יותר, מה גם כשאתה מגובה בניתוחים שאתה עושה בתוך המטה שלך, ניתוחים בקרב התומכים שלך, אנחנו יודעים לזהות ויודעים להעריך את הכוח שלו. אני יכול לומר לך בוודאות מוחלטת, לא בשביל זה להמתיק את הגלולה מסקר כזה או אחר, אנחנו כיום סקרים יותר גרועים וגם יש שם סקרים יותר טובים. מתוך מידע פנימי שלנו חד משמעי, חד משמעי, אנחנו היום במרחק של חודש ומשהו, אנחנו נמצאים בשמיני תשיעי, שעוד נכונו לנו עוד עבודות ועוד פעולות, שאנחנו, אני בעזרת, אתה יודע, אני תמיד בדרך כלל משתדל להיות זהיר ולא יהיר, אז אני יכול לומר לך שאנחנו בעזרת השם בעבודה נכונה, ובתקווה שלא יהיו דברים שהם מעל הטבע, שיכולים לעשות שינויים כאלה ואחרים, אנחנו נוכל לשחזר את ההצלחה שלנו אפילו, אולי אפילו להגדיל אותה.
אוקיי, אנחנו רואים בסקר הזה ירידה של הבית היהודי והתחזקות של הליכוד, כלומר הרבה מאוד קולות שזזים בתוך הגוש הזה, אבל פוסחים על ש"ס, ש"ס לא מצליחה לקחת מוכזבי בית יהודי.
אני אומר לך, הבית היהודי עבד על בשנתיים האחרונות, כל הקמפיין שלו יותר 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 סיסמאות שמצאו חן בעיני ציבורים רחבים, במיוחד בתוך הליכוד. מתוך תומכי ליכוד. הליכוד, נתניהו זיהה הזאת, ומי שעוקב אחרי הקמפיין של בנימין נתניהו בימים האחרונים, בשבוע האחרון, מזהה שהוא הבין את המאבק, הוא הבין שעשה את המאבק, הציג את זה כאילו זה מאבק בין גושי, הוא קצת מצמצם אותו בראייה של התומכים שלו, לכן הוא הלך בקו הזה שמי שיביא את מספר מנדטים הגדול ביותר הוא ירכיב את הממשלה, מה גם שהבית היהודי עשה מספר טעויות בגדול. הבינו הציבור הבוחרים מתחיל להביא שסביב הבית היהודי יש הרבה סיסמאות, יש הרבה ממשלת ימין, כרגע זה מתורגם לנתניהו, זו לא המילה האחרונה, הוא עובד חזק נתניהו בקמפיין שלו, מי ששמע היום את הקמפיין האחרון שהוא מצוטט בו, שמה שהוא מסביר חד משמעית, הוא עכשיו בפיל כי הוא יכול שהנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על המפלגה הגדולה ביותר, מה גם שלפי חוק הנשיא זה לא בהכרח כך, אבל אין ספק שבנימין נתניהו יודע זאת, אבל הוא עושה זאת כדי להכניס את הבוחרים של גוש הימין לחרדה ולהעביר, להסיט אליו מקרי המפלגות האחרות. אני מאמין שב-27 האלה גם נמצאים כאלה מתלבטים שאנחנו יכולים לקחת אותם עם עבודה נכונה, אנחנו יכולים לקחת אותם ו לומר לך שלא חושבים על אצלנו במטה, חושבים איך, מה אמרו, אני לא נשמע ימים הקרובים, אנחנו נתחיל לשמוע דברים יותר ברורים, יותר חדים, מסרים שהציבור, הקמפיין שיצאנו יחלחל לתוך הציבורים הרחבים, ואז נוכל גם לפנות לאפיקים נוספים.
אתה איש שטח, חבר הכנסת מרגי, הרבה מאוד שנים, חי את השטח, מכיר, יש לך תחושות, אני מבין שאתה משדר רוגע, אתה מדבר על 9 מנדטים, 8 מנדטים, והאמת שזה מה שאתה צריך לעשות חודש לפני הבחירות, אבל אני שואל אותך, האם אתה באמת רגוע שביום הבחירות, הסיטואציה שבה מרן זכר צדיק לברכה איננו איתנו בבחירות הללו, לא תשפיע על הרבה מאוד קהלים שאתה כרגע לוקח אותם כמובן מאליו שיצביעו ש"ס?
אני לא לוקח אף דבר ואף אחד כמובן מאליו. כל אחד וכל כל. צריך לעבוד, זו הנחת העבודה שלי, צריך לעבוד עליו. אני אומר לך זאת מתוך מספר פרמטרים. אני הספקתי לעשות סבב אחד פחות או יותר כמעט בכל הארץ. אני רוצה לומר לך, קודם כל בפתיחת המטות, כמעט ואין לנו אנשים שמורלית, או עייפות החומר שמתקשים לפתח מטות ואומר לך אני לא מסוגל להביא את התוצאה הזו, ההפך הוא הנכון. הם אופטימיים להביא תוצאה כפי שהיו בעבר ואף יותר, ואני מרגיע אותם. אני אומר רבותיי, אתם אופטימיים מדי, אני מבקש אל תכנסו שעננות, ההפך הוא הנכון. אני לא מחר על מה אני מבסס את זה. אני מבסס את זה על הגרעין הקשיח שלנו, אני מבסס את זה גם על הפידבקים שאנחנו מקבלים מתוך הניתוחים שלנו, אנחנו לא סומכים רק על הסקרים שעושים חברות הסקר כאלה ואחרות, אנחנו עושים בדיקות שלנו פנימיות, אני יכול לומר לך בוודאות מלאה שנכון, העבודה
של מרן... אוקיי, בוא נעצור, אתה כבר מתחיל עם תעמולת בחירות, הרב...
לא, אני רק לומר לך, העבודה של מרן, אין ספק זו עבודה קשה לנו, אבל הציבור, ציבור בני התורה הגדול, יודע שדווקא את גודל השעה, דווקא בגלל...
טוב, בוא נדבר על הסוגיה הזו של השקופים. זה נותן את האפקט, אתה בפריפריה מרגיש את זה, מגיע לשם?
אני יכול לומר שאם חשבנו באסטרטגיה שלנו שצריך לעשות קמפיין לחיים לבד ולציבור הכללי לבד, אני יכול לומר שקמפיין השקופים מחלחל היום כמעט בכל הרבדים. הציבור החרדי קיבל את זה, הבין את זה, זה חלחל אליו. בציבור הכללי אני מקבל תגובות, לא רק אני. התגובות הן אכן כן, במיוחד אותן שכבות חלשות. יש אוכלוסיות חדשות שבחיים לא דיברנו אליהן.
בוא ננתח את מה שקורה מסביב. שבוע שעבר, לפני הגשת הרשימות, סליחה, כבר לפני שבועיים, כמעט שבוע ועשרה ימים, אלי שי חבר לברוך מרזל, לעוצמה יהודית, ומאז בעצם עובר את אחוז החסימה ברוב הסקרים האחרונים. האם אתה מצליח להבין אם אותם קולות שמעבירים אותו את אחוז החסימה, הם קולות חדשים שלא על חשבונה של ש"ס, או שעדיין אלי ישי לוקח לש"ס מנדט, מנדט וחצי, הערכות שדיברנו עליהם כאן לפני חודש וחודשיים?
אלי ישי גורם לנו נזק של מנדט, מנדט וחצי, לא בהכרח כולם אליו. אפקט המחלוקת הוא אפקט רע למפלגה. אין ספק שיש לו, אני לא אומר לך שהוא לא לוקח מפלגה, הוא מכוון, הוא משתדל, הוא עושה הרבה מאמצים. יחד עושה הרבה מאמצים לקח לנו בוחרים, לא עם הרבה הצלחה גדולה. מה שכן, האפקט הזה של המחלוקת גורם נזק. לכן אם אתה שואל אותי שהארבעה, חמישה מנדטים הם כולם שלנו, ודאי שלא. ודאי שלא, והם לא שלנו. אין ספק שהוא לא סתם מלאכים ברוך מרזל. הוא הלך כמי שכפה עושד, מי שמבין את הדברים, ממש כמי שכפה עושד. הוא הבין שללא התמיכה של ברוך מרזל ושל בנארי, העוצמה לישראל, מה שנקרא, הם לא עוברים את אחוז החסימה. לכן זה בא משם, זה בא מקהלים... יותר, אני חושב שזה לוקח גם לבית היהודי.
השאלה היא...
הוא לוקח הרבה לבית היהודי.
אוקיי.
ולכן יש לו את התוצאה שאתה רואה, את המגמה הזו, אתה רואה בסקרים.
בעצם לש"ס זה טוב החבירה שלו לברוך מרזל, מצליח להבין. זה מבדל, זה עושה סוג של בידול. נהיית מפלגת ימין.
אם היה בלבול, אין ספק, אתה צודק. אם היה בלבול, אני יכול לומר לך שבתוך המדעי אנחנו די שמחנו עם הקטע הזה. לא הסתכלנו, הקטע יעבור, לא יעבור, לא עניין אותנו. עניין אותנו שהציבור לא יתבלבל. הציבור יבין היום שזה משהו אחר. זה לא ש"ס שנייה, מי שרצה לצייר, יש ש"ס אחד ויש ש"ס שנייה. לא, זה לא הציבור שלנו. זה לא ש"ס שנייה, יש ש"ס אחת של מרן, ויש מפלגה חדשה שהולכת על הציבור הימני. הימני קרי קיצוני.
שלוקחת גם הרבה מאוד קולות מכל מיני קהלים שקשה להגדיר אותם, גם אשכנזים, גם מיהדות התורה, גם חב"ד.
לוקח מאוכזבי יהדות התורה, לוקח מהבית היהודי, לוקח את אלה של עוצמה, ואין ספק, גורם, לוקח לנו קצת, אבל זה גורם לנו, זה נזק המחלוקת, כפי שאמרתי, אבל אנחנו עד הבחירות נצליח בעזרת השם לטשטש את זה, למזהר את זה כמה שיותר.
חבר הכנסת יעקב מרגי, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. אני מאוד מודה לך ולמאזינים כל
זה. שיהיה בשורות טובות. כתבנו בנצי לייזרוביץ', שלום בנצי.
שלום וברכה, ערב טוב.
אנחנו בסוף יום יממה של סופה, רוחות עזות בכל רחבי הארץ, אובך, חול, אבל יש גם נזקים בסוף היום הזה.
נכון, מדובר, כמו שציינת, החלק הראשון של הסופה, יותר נכון, כבר מאחורינו, הרוחות והאובך, בעיקר האובך. בשעות האחרונות החל הגשם קצת לרדת ולשטוף את האובך, אבל במהלך היום מדברים על אובך כבד מאוד בכל רחבי הארץ, שגרם גם לרעות קשה מאוד וגם לשיבושים קשים, אגב, בכל הטיסות, גם טיסות נכנסות וגם טיסות פנים ברחבי הארץ, הרבה מהם בוטלו בגלל האובך הזה. אנחנו מדברים על למעלה מ-400 איש שטופלו ביממה האחרונה על ידי צוותים של מגן דוד אדום כתוצאה מהאורך, אם זה אנשים עם בעיות של קוצר נשימה, אנשים עם כרונים שיש, האורך הזה גרם להם לבעיות קשות, 400 איש טופלו, מתוכם 40 ילדים שנזקקו לטיפול ופינוי לבית החולים, וגם נזקים, כמו שציינת במהלך היום הזה, הרבה מאוד תמרורים נעקרו ממקומם מכבוד הרוחות. עצים שקרסו, אנחנו מדברים על שחכות שאפו על אנשים ועל מכוניות, שברוך השם חייבים לומר, בכל האירועים שהיו ברחבי הארץ, על אותם סופות ואותם נזקים שנגרמו כתוצאה מהסופות, אנשים נפצו באורח קל מאוד, הרבה מאוד ניסים היו במקרים, בחלק מהמקרים, לא היו נפגעים קשה, כרגע כולם נמצאים בכוננות, גם המשטרה, גם כוחות ההצלה, איחוד הצלה, מדע, כיבוי לקראת המשך הסופה ולקראת סוף השבוע, אבל בסך הכל האורך מאחורינו, היו נזקים, אבל נזקים שגרמו לפציעות קלות.
אוקיי, ויש לפנינו עוד יממה עם הרבה מאוד גשם, חשש לשיטפונות, וגם היא צפויה לגבות חלילה נזק, נקווה שכמובן רק בירחוש.
נכון, ולקראת הגשם שצפוי, בוא נזכיר ונקרא לציבור מה שגם קשור איתנו במשך כל היום מהמשטרה, בעיקר מאגף התנועה, אלו שנמצאים בכבישים, להיזהר ולשמור בעיקר על מרחק בנסיעה, להאט את קצב המהירות בנסיעה ולנהוג בהתאם לתנאי הדרך, ובכך בעצם למנוע מה שניתן תאונות. נכון לעכשיו כל כלי הארץ פתוחים רגיל, גם בצפון, ששם בעצם משמינה מקומות שכבר החל לרדת שלג, אבל עדיין לא דבר שמצריך סגירת כבישים, אבל כולם נמצאים בכוננות לקראת, לפחות לקראת סוף השבוע, שהסופה תחלש.
בן צילי זרוביץ' כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב. עוד מעט נביא תחזית מזג האוויר מעודכנת, עכשיו פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם החזאי אורי בץ, מה שלומך אורי?
יופי, תודה, מה שלומכם?
אנחנו ברוך השם שומעים יופי. על ממטרים כבדים שבדרך אלינו וצפויים גם להעלות את מפלס הכינרת, אבל גם להביא אולי חליל לנזקים, חשש לשיטפונות. כן. תעשה לנו קצת סדר.
אז אוקיי, קודם כל לגבי מה שהיה היום, איך אומרים, נתחיל עם המצוי ונעבור לחזוי.
היום היה יום של חום.
עם המצוי, מה שהיה היום, זה טונות, לא טונות של חול, אפו מהסהרה, אפו, אני אומר, רחפו מהסהרה, לא רק אלינו, זה היה מה שנקרא אובך כלל מזרח תיכוני, הייתי קורא לו, הוא אפילו יותר מזה. זה פגע, זה היה במצרים ובסעודיה ובישראל ובלבנון ובעיראק ובמזרח טורקיה וכו'. קצת טונות של אבק. והרוחות היו עצומות. הנזקים היו גם כן, כאלה ואחרים. עצים נפלו, דברים התמוטטו. וזה מה שהיה היום.
הערב בבני ברק ילדה בת שבע נפצעה באורח בינוני מקריסה של עץ.
אתה מוסיף.
כן, קרה לפני שעה קלה. האובך הזה אבל הוא גם לא בריאותי, הוא קשה מאוד, גם ילדים, גם נשים בהיריון, קשישים.
נכון.
גם הוא הוביל הרבה אנשים לבתי החולים.
בטירוש. מה שקורה זה שמי שיש לו בעיה נשמתית, וגם אפילו לא, אז יש לו תעוקה. כי מה שקורה זה כמות רבה של חלקיקים זעירים נכנסים לדרכי הנשימה, וידך זיל גמור, לא צריך להיות רופא גדול ומומחה, כדי להבין מה הדבר כזה יכול לגרום. זה מה שהיה היום. הרוחות החזקות, כמו שאמרת, גרמו ויכולות עדיין לגרום הלילה לנזקים, כי הרוחות הלילה תהיינה חזקות. אנחנו עוברים עכשיו מהמצוי לחזוי. רוחות חזקות. עכשיו, בנוסף לרוחות החזקות, גשמים ירדו מחר וגם מחרתיים. עכשיו יורד שלג כבד באזור של הרי הגליל. השלג הזה באזור של הרי הגליל, ויכול להיות שהוא גם ירד קצת דרומה לשדרת ההר המרכזית, ויכול להיות שירד גם שלג שם. אני מדבר על הלילה. ומחר במהלך היום הגשמים התחזקו. מה שהיה היום זה היה רק מבוא לפתיחה, מחר הגשמים התחזקו ויהיו עזים. וביום שישי גם כן הגשמים יהיו עזים. מה שיהיה ביום שישי זה שיהיה פחות אובך והרוח תהיה פחות חזקה, כי מחר מגיע גל שלישי של אובך, שהפעם הוא יגיע לנגב. כלומר, הנגב תהיה המטרה שלו, של הגל הזה.
אבל הוא מגיע יחד עם גשם, הגשם הוא מנקה כל הזמן את האוויר, זה סוג של ככה מלחמה בין החול לבין המים.
יפה, אז הגשם לא יורד לנגב. הוא נחסם באיפשהו, במרכז הארץ, או קצת מדרום, קצת מצפון לצפון הנגב, מה שנקרא, והוא לא מגיע לנגב, וגם הוא לא ישטוף שם את הדברים.
כלומר, זה גשם של מעמד הביניים.
גשם של... אוקיי, יפה, יפה הגדרת. איך אומרים, אנחנו בעצם היום, היום היה סתם יום של חול. זה מה שהיה היום.
כל התמונות שצולמו היום, צולמו ביום חול.
זה נכון. אתה מבין? וזה היה גם ביום חול, בדיוק. אז אתה מבין? זה היה סתם יום של חול עם כמות אדירה של, 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 של אבק וחול ואובך וכל, כל מה שלא רוצה, כל החלקיקים הקטנים מכל הזה שהיו, רחפו באוויר, ואנחנו, מאחר ואנחנו מדים שנמצא על, על הקרקע, אז הדבר הזה, שהוא ריחף, הוא גם ירד, וכשהוא ירד, אז אנחנו היינו חלק מהדברים ש...
כלומר, מחר אנחנו רואים אובך בדרום, אמרת, ללא גשם בדרום, אבל הרבה מאוד גשם במרכז.
גם אובך קל יותר במרכז עוד יהיה אובך, כי האובך לא נעלם בבת אחת, אבל הוא שוקע בעד.
ושבת? מה קורה בשבת?
בשבת כבר אני מעריך של לא אובך, אבל עם גשם, הגשם יהיה בעיקר באזור של מישור החוף. כלומר, מישור החוף, גם הדרומי וגם המרכזי, יהיו הגשומים, אם נעשה עיגול לגבי שבת, בשעות שבת לעת בוקר, עד נגיד 10, 11, 12 כזה, עדיין ירד גשם, בשבת עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ובסך הכל...
והאובך מגיע לסיומו ביום שישי, אז על זה נאמר המבדיל בין קודש לחול.
יופי, אתה רואה, עשינו כל כך הרבה דברים עם חול, שהם קשרים אחד עם השני, וזה יפה מאוד. אבל לסיכום אני עושה דבר אחד קנטן, כמות הגשם שתרד לפחות בצפון הארץ, תהיה אקוויוולנטית לכמות הגשם הממוצעת של חודש פברואר. וואו, כלומר, בארבעה ימים אנחנו עושים...
מה שיורד בחודש הכי חזק בחורף.
בדיוק, אנחנו עושים את בערך כמות די דומה, לכמות שתהיה בחודש פברואר.
שזה בשורה טובה לכינרת.
בהחלט. וגם לחקלאים.
בוודאי, החקלאים לא, פחות, אתה יודע, הם הרבה מאוד גשמים, אנחנו תמיד שומעים אותם מתלוננים, שזה לא נספג, וזה רק קורס, ורק מזיק, ותלוי לאיזה גידולים, אבל לרוב כן, הגידולים...
בוא נאמר, אתה יודע מה, למשק המים, נעשה את זה הגור,
כן,
בגדול,
כן, בדיוק.
זה תרומה גדולה מאוד למשק המים.
אכן. בהחלט. אורי בץ, ידידינו, תודה רבה לך, החזאי.
כל טוב.
בשורות טובות, טוב. תודה. אנחנו בזרזות עם הזמן שעוד נותר לנו, מנסים לשמוע על כ"ב שבט, שזה היום שבו הוקם היישוב הראשון בגוש קטיף. שלום למוטי שומרון.
שלום וברכה, ערב טוב.
לשעבר תושב נווה דקלים, גם מרבני היישוב, נכון בעבר?
לא מרבני, אני אגרונום של מכון תורה והארץ.
טוב.
לא רב היישוב ולא...
אנחנו מדברים הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים אחרי שהיישוב הזה הוקם, כ"ב שבט, אם אנחנו מציינים את זה היום, כמה שנים להקמת היישוב?
היישוב הוקם למעשה בתשמ"ב. אנחנו
82.
כן, אנחנו שנה ורבע אחרי זה היינו ביישוב. עד לאותו יום מר ונמהר שגורשנו על ידי ממשלת ישראל.
כן, תגיד, כשאנחנו מדברים על היישובים הללו ועל העקורים מגוש קטיף, על הקשר ביניהם, על ההזנחה והטיפול בהם, אם אנחנו כבר משוחחים, תן לנו עדכון מצב, ככה כללי, מה קורה, אנשים משתקמים?
יש
יש אנשים שמשתקמים, יש אנשים שלצערנו הרב לא משתקמים. ממשלת ישראל בעצם סיימה את משימתה ביום הגירוש, ומאז אנחנו כמגורשים מתרוצצים אחרי המשרדים. אנחנו אישית למשל נכנסנו לבית והקמנו את היישוב בני תקלים, חבורה מנווה תקלים, יש אנשים בניצן, מאות משפחות, אנחנו כ-70 משפחות מנווה תקלים ובני תקלים, לא קשה להבין מדוע השם, אגב אפילו את השם הזה המדינה סרבה לתת לנו, גם זה הלך בעמל רב עד שהסכימו לאשר את השם.
בקיצור, אתם צריכים עוד הרבה מאוד ישועה ורחמים.
צריכים עוד הרבה ישועה.
כמו כל עם ישראל.
מדינת ישראל בהחלט קשלה בעניין, למרות שיש אנשים שבהחלט...
ממשיכים כמובן להתפלל לביאת המשיח.
אנחנו מתפללים לא רק לביאת המשיח, אנחנו מתפללים לביאת המשיח ולבניין המקדש, ואנחנו מתפללים שבעזרת השם...
לבניין הארץ.
לבניין הארץ, אנחנו מתפללים שנחזור ונקים בעזרת השם, בקרוב ממש, את נווה תקלים מחדש, את כל גוש קטיף.
שומרון, מתושבי הראשונים של נווה תקלים, תודה רבה לך, וזה לציון כ"ב שבט יום הקמת היישוב. אנחנו ממהרים אל צבי טסלר, שלום צבי.
ערב טוב אבי, את הפינה הכלכלית היום נקדיש לנושא שמטריד לא מעט מהמאזינים שלנו, שוק השוקו מגלגל בישראל כ-380 מיליוני שקלים בשנה, כך זה היה בשנת 2014, לא מעט אימהות ומשפחות בכלל נוהגים לתת בעיקר בבוקר ובכלל שוקו, אבל המשקה הזה הוא לא בהכרח בריא בגלל כמויות הסוכר הרבות שיש בו, ובעניין הזה זימנו לו קו את ערן אלסנר, מנכ"ל טרה, שלום ערן.
שלום,
תודה. ומה הבשורה שלכם בעניין הזה של כמויות הסוכר בשוקו?
בשוקו הרגיל שנמצא בשוק, בישראל יש כשתי כפיות סוכר לכל קוס, או 20 כפיות סוכר לערך בקרטון של 2 ליטר משפחתי.
20 כפיות סוכר בבקבוק 2 ליטר, זה המון.
זה המון, וזה הכל סוכר מוסף, סוכר לבן, שכולנו נותנים לילדים שלנו. הדבר הזה יוצר קונפליקט גדול בין ההורים לילדים, הילדים אוהבים שוקו וההורים יותר ויותר מודעים לעובדה שכמויות הסוכר האלה בהחלט לא בריאות. התורה שלנו, שוקו ללא תוספת סוכר, שכולו מומתק על טהרת החלב המקורי וממתיק טבעי מצמח הסטיביה, כך שמבחינה פחמימות, קלוריות, כל מה שמודדים זה שוקו שהערכים התזונתיים שלו הם בדיוק חלב. כלומר, אמא שנותנת את שוקו טרה לילד לשתות, היא נותנת לו בעצם כוס חלב ללא שום סוכר מוסף.
אגב, עד היום, כמה טרה תפסה משוק השוקו בכלל?
אנחנו כמעט ולא היינו פעילים בשוק הזה, הנתח שלנו היה קטן מאוד, ובעצם עם השוקו החדש, שקראנו לו שוקו מוב, הוא בעצם יהיה השוקו היחיד שנשווק, שוקו שהוא על טהרת הבריאות ללא תוספת סוכר.
ומה היעדים שהצבתם לעצמכם? אתם משיקים את זה החודש הזה? יש יעדים כבר שנת 2015?
יש לנו יעד ליצור מודעות, כמו שעשינו במהלכים הקודמים, על החומרים המשמרים והממתיקים מלאכותיים, ליצור מודעות בקרב הצרכנים לכמויות הסוכר שצורכים כששותים שוקו, ולגרום לצרכנים להבין שיש פה אופציה שהיא נטולת סוכר מוסף. זה היעד המרכזי שלנו, ליצור את המודעות. לאחר מכן אנחנו בטוחים שהמחירות
כבר יגיעו. אני מבין. אגב, הנושא הזה של השמירה לאורח חיים בריא, גם אצל המתחרים, עם מצפן התזונתי, אתה חושב שגם המתחרים ילכו לאותו כיוון שלכם וייצרו שוקו ללא תוספת סוכר?
אני חושב שגם המתחרים מחפשים פתרונות בריאים, בסוף זה הצורך של הצרכן. אנחנו חרזנו את זה על דגלנו, הוצאנו את כל החומרים המשמרים המוצרים שלנו, הוצאנו את כל הממתיקים המלאכותיים, ואנחנו נמצאים בתהליך ארוך של הפחתות סוכר או הורדות סוכר, כשבשוקו בעצם הלכנו עד הקצה, הוצאנו את כל הסוכר המוסף, והמצאנו שוקו ראשוני שאין בו בכלל סוכר.
אגב, מבחינת חלב ומים, כמה הפרופורציות בשוקו כזה?
בשוקו שלנו יש מעל 99% חלב, אין בכלל מים ואין שום סוכר, כלומר זה הכל חלב, קצת קקאו ותמציאותם.
וזה נותן אבל מבחינת המבדקים שאתם עשיתם עם מבדקי הטעם, זה נותן את אותה תפוקה?
זה נותן בדיוק את אותה תפוקה, נתנו להרבה מאוד ילדים לתרום את זה, הם לא ידעו להבדיל, הם בחרו בשוקו הזה כפחות עם סוכר מוסף כיותר בריא, בעצם נותנים פה את הפתרון של גם בריא וגם טעים.
אז ערן אלסלר, אני מודה לך על הדברים הללו, ונקווה שעוד ועוד חברות בכלל בשוק המזון ילכו לכיוון הזה, לשמירה של אורח חיים בריא יותר עבור כולנו. תודה.
תודה רבה.
עד כאן, אבי, פינה הקלקית ליום.
תודה לך, צבי טסלר, ערב טוב. אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית אלה הערב. אנחנו מודים לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורחים ולמפיקים אשר גרייבר ודוד קליגר, ותודה לכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב כרגיל. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר כאן בשבע. שורות טובות, להתראות.